Fangirl. ערב טוב לכולם, מה שלומכם הלילה הזה וזאת השם שלנו בשורות טובות לכולם ישראל ואי רצון שלנו לילה שקט ונוכל מעבר למסור את התוכנית, אתה יודע, בכל זאת שכולם יגיעו לשלום, כולם יחזרו לשלום. שבוע שעבר היה תוכנית מוקלטת, מקווה של... לא דיברתי שטויות, לא יודע ממתי לקחו אותה. שבוע שעבר הייתי בחול, הייתי בארצות הברית ואני חזרתי כבר ביום ראשון, ככה ש... כרגע אנחנו שידור חי, 12:17 דקות. ואנחנו נתעדכן במה שקורה, במה שקרה. ננסה להתחזק, באמת לראות מה קורה עם עם ישראל, כעם ישראל, באמת כולו, כולל כולו, אני אומר לכם, מתחזק. הדברים לא נתפסים, אני מיום ליום, מרגע לרגע, שומע עוד ועוד סיפור, ועוד סיפור של השגחה, ועוד סיפור של נס. ומפה אנחנו רוצים להתחזק. לכן איתי באולפן, לא אחר מאשר הטכנאי שלנו, פנחס בינדר. אני פנגר עם אחרי המיקרופון, ואנחנו הולכים להיות ביחד בעזרת השם עד השעה 2. טוב, אני חוזר שם מההרצאה בפתח תקווה, במקום שנקרא קפה מדרש. ולפני ההרצאה מישהו ניגש אליי ואומר לי, פנגר, תקשיב, יש פה מישהו עם סיפור מהתופת. ואני שומע ככה, אתה יודע, בחטף, כי עדיין לא היה לי הרבה זמן, הייתי לפני השידור, לפני התוכנית, וזה לא תוכנית הזאת, זאת הייתה הרצאה, והיא משודרת, והיא מצולמת, וקיצור, אז הייתי קצת לחוץ, אני שמעתי על רגל אחת, והבנתי שיש פה סיפור טוב. בסוף ההרצאה, אמרתי, יש פה מישהו עם סיפור אישי, שהיה רוצה לספר. ולמעשה, הם היו שם בהרצאה שלושה. האבא, האימא והבן. כאשר למעשה האבא מספר את הסיפור של הצלת הבן שלו. כאשר הבן שלו היה במסיבה הידועה. ובשלב מסוים הבן יוצר קשר עם ההורים. כאשר ההורים מבינים שקורה משהו מכיוון שהם גרים בפתח תקווה ובאותה שבת היו אזעקות על גבי אזעקות. אז מבינו שמשהו לא בסדר. והם מנסים ליצור קשר עם הבן אבל הוא לא עונה להם. הם קצת דואגים, והם יוצרים קשר עם חבר טוב של הבן שנמצא יחד איתו, והוא אכן עונה, והם שואלים אותו, הכל בסדר? הוא אומר להם, כן, ואמורים לקחת אותנו, ואמור להגיע אוטובוס, הוא לא רוצה לספר להם באמת מה המצב. אני מדבר כרגע על שהם עדיין לא התחילו את היריעות באזור המסיבה, אבל כבר הם הבינו שהמצב הוא ממש לא טוב. הוא מנסה ליצור קשר עם הבן, הוא מדבר, לא, הכל בסדר, ואז הוא מבקש לדבר עם הבן אישית. והוא שואל את הבן, לבוא לקחת אותך? והוא אומר, זה לא מתאים לבן שלי להגיד את זה. הבן שלי הוא, אתה יודע, הוא כזה, לא, נסתדר ואל תדאגו. והבן אומר להם, תבואו ומהר. ופה ההורים הבינו שמשהו לא בסדר. הם גרים בפתח תקווה, מדובר על המסיבה ברעים. הם לוקחים את הרכב וזה נסיעה יחסית ארוכה והם פשוט נוסעים, אומר אבא, על 180, כמה שיותר מהר. הבן שולח להם מיקום והם לא מצליחים איך להגיע למיקום הזה. בשלב מסוים הם מגיעים לאיזשהו מחסום, פורצים את המחסום, תבינו את המצב, תראו. אני רק מספר לכם עד כמה אבא יעשה הכל בשביל להגיע לבן שלו. ואני אומר את זה כי כביכול אני רוצה שהקדוש ברוך הוא ישמע, כביכול אני אומר, הקדוש ברוך הוא ודאי שומע, אבל תראה מה אבא מסוגל לעשות בשביל הבן שלו כשהוא בצרה. אני אומר את זה כי ברור שהקדוש ברוך הוא, בכל צרתם לא צר עם וו, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בצרה, אין שאלה בכלל. וההורים מגיעים לילד ומחלצים אותו בשלב מסוים, לקצר את התהליכים, מחלצים אותו, אבל כשהם רוצים להגיע לילד, אנחנו נוסעים דרך רפתות של אחד הקיבוצים, ופתאום ממולנו הוא רואה רכב עם 12 חמאסניקים ימח שמם וזכרם עליהם. אומר אשתו, שואלת אותו, כאילו, מה זה האנשים האלה עם הסרטים על הראש? כאילו, הם לא קלטו, תמיד, הם לא ידעו בכלל, שהם לא שמעו רדיו, לא שום דבר, שמרו הקפצצות, הם לא ידעו שיש מחבלים שרוצים בכל פינה, והם רואים מולם 12 מחבלים עם קלצ'ניקובים ואומר, תבין, הם במרחק של משהו כמו 20 מטר מהם. והם עם הרכב לידם, זהו, הם בשנייה מורידים אותם. ואומר, הוא סיפר את זה עכשיו בהרצאה, אומר, אני אדם לא דתי, אבל אין לי שום הסבר מעבר לזה שהקדוש ברוך שם אותם על פאוז. אתה יודע, זה פאוז שאתה רוצה לעצור את ה... לא יודע, את ה... פעם היה קלטת. לא יודע, אתה רואה סרט, אתה רואה איזשהו הרצאה. לא, אז מי רואה איזה? אתה רואה הרצאה ואתה רוצה לעצור אותה, יש פאוז. אומר, בורא עולם, כאילו הקפיא אותם. אני לא יכול להסביר לכם מה, לא יכול להסביר, לא שייך. הם רואים את הרכב שלנו מתקרב, הם בשנייה מרסיסים אותנו, בשנייה הם 12. הם לא אחד, לא שניים, לא 10. 12 מחבלים עם מחשימה וזכרם, עם כל הכלי נשק שבעולם, עם RPG ועם קלצ'ניקוב, הם בשנייה מורידים אותנו, אבל כאילו הקדוש ברוך הוא הקפיא אותם. הקפיא אותם! אנחנו עוברים אותם. ואנחנו מגיעים לבן, אומר. ויחד עם הבן אנחנו מחלצים עוד שישה חבר'ה. אנחנו נוסעים לחזרה. ואשתו אומרת לו, אבל איך נעבור? החמאסניקים שם, החמאסניקים שם. כאילו אין דרך אחרת לחזור. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שיציל אותנו פעם אחת, יציל אותנו גם פעם שנייה. והם חוזרים חזרה, ובמקום שהיו החמאסניקים, כבר אין חמאסניקים. הם לא היו. והם עודים לקדוש ברוך הוא על הנס, והם נוסעים, והם פתאום רואים עוד חייל. חייל של גולני. הם אוספים אותו גם ברכב, תבין שכולם דחוסים ברכב, והחייל אומר להם, אני חייב להגיע לגבול של עזה, צריכים אותי שם, קראו לי להגיע לשם. והם מתלבטים. מה לעשות? הוא אומר, אנחנו מגיעים לצומת. הוא אומר, שמאלה זה לתל אביב. כביכול לישוע, נקרא לזה ככה. הביתה. וימינה זה לכיוון עזה. מה נעשה? נשאיר אותו פה את החייל, ניקח אותו איתנו לתל אביב, לא שייך, הוא צריך להגיע לעזה, לגבול. מה, ניסה ימינה לעזה? אנחנו ברחנו מהתופת כביכול. והם מחליטים, אנחנו לא מפקירים את החייל הזה, ואנחנו נביא אותו לאן שהוא צריך. והם לוקחים ימינה לכיוון גבול עזה. הוא אומר, אנחנו נוסעים ונוסעים ונוסעים, ואנחנו מגיעים למחסום, שם החייל הזה יורד, ואיך שאנחנו באים להסתובב אחורה, חזרה לתל אביב. אומר, המפקד של המחסום עוצר אותם, אומר, לאן אתם נוסעים? לאן אתם נוסעים? הוא לא חזרה לכיוון של תל אביב. הוא אומר, ממש לא. קוצרים שם אנשים, רחמנא ליצלן, אתם חייבים ללכת מקום אחר. הוא לקח את הטלפון של האישה, וסידר להם בווייז איך לנסוע דרך בית קמה, וככה הם ניצלו, אמר. ואם היינו נוסעים דרך תל אביב, והיינו מבטרים, מה לעשות, החייל, אנחנו צריכים להציל את החיים שלנו. היינו נוסעים ישר לידיים של המחבלים מחשימה וזכרם. אז לאורך כל הדרך הקדוש ברוך הוא שמר עלינו. הוא אומר, אני אומר לכם, אני אדם לא דתי, אבל אני הולך לעשות משהו עכשיו שלא עשיתי בחיים שלי. והוא ביקש את המיקרופון, תבינו לי, זה לפני הרבה מאוד אנשים בהרצאה. הוא אומר, אני רוצה להגיד שלוש פעמים. והוא אמר, השם הוא מלאך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. כבר קהל איתו, השם מלך, השם מלך, השם מלך, ועוד פעם אומר, אני צריך אמר פעם שלוש פעמים הוא צעק, השם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם ועד. ואני אומר לכם, זה היה כזה מדהים לראות את זה, זה פשוט לראות את עם ישראל, באמת עם ישראל חי. לראות, זה לא יאמין עד כמה הדברים האלה חזקים. וזו העבודה שלנו, להבין שבאמת עם ישראל חי מצד אחד, מצד שני אנחנו צריכים להבין שיש משפחות שמתמודדות. הוא אמר, תדעו לכם, כך הוא אמר בהרצאה, ניסו לראיין אותי בערוץ זה וערוץ זה, כולם עשו שאני אדבר, לא דיברתי, אתה יודע למה לא דיברתי, הוא אמר? מכיוון שלא רציתי לצייר את המשפחות האחרות, שהם לא הצליחו להציל את הבנים שלהם, ושלא יהיה להם מצב שהם חושבים, חבל, למה אנחנו לא הצלנו אותם? למה לא בררנו מה שלומם? כאילו חס ושלום, אז אני לא רוצה לצייר אותם. אז למרות שכל כך הרבה ערוצי טלוויזיה רצו לראיין אותי, לא רציתי לצייר אותם, את המשפחות האחרות. אתם מבינים מה זה עם ישראל? לצערנו באמת יש הרבה משפחות, אתה יודע, אני שטסתי לארצות הברית, אז עכשיו הם התחילו לעשות את זה בכל מיני מקומות, ואני חושב שזה משהו מאוד מאוד חזק, המטה של החטופים. מה שהם עשו זה למעשה כמו מיצג כזה של כל החטופים, שטס בזה התעופה, אז יש כזה כבש כזה שיורדים לכיוון הדיוטי פרי. מי שטס מכיר את זה. אז כשאתה מגיע לכיוון של הדיוטי פרי, אז לאורך כל הירידה, הם שמו תמונות של החטופים. תקשיבו מה אני אומר לכם עכשיו. אני יודע שיש 240 חטופים, ואני יודע שיש שם ילדים קטנים, אני יודע הכל, כולל הכל. גם אני שומע כמו שכולם שומעים. אבל אני אומר לכם, אחרי שראיתי את התמונות, אני התחלתי לבכות. זה לא יאמן עד כמה באמת כאשר אתה קרוב, או שאתה רואה, ההרגשה היא אחרת לגמרי. לגמרי, 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 לגמרי. זאת אומרת, חשוב, אני אומר את זה לעצמי, לא להיות מרוחקים, לא להיות מנותקים, להרגיש, להרגיש, אני אומר את זה לעצמי, עד כמה שאפשר, באמת שנושא בעול עם חברו, עם המשפחות האלה, עם המשפחות, עם האימהות, עם החיילים, עם הנשים של החיילים, לא משנה מה, עם התושבי הדרום שמפונים, תחשבו כמה אנשים מעם ישראל בסבל, בהתמודדות לא פשוטה בכלל, בכלל, מעבר לחיילים עצמם, שהם נמצאים במקומות הכי מפחידים שבעולם, בינינו. חזרתי הביתה, אמרתי לאחת הבנות שלי, תחשבי, את בכיתה 40 בנות, מקסים, לא יודע מה, בערך 40 בנות, אז תחשבו שיש 6 כיתות שלמות, כל המחזור, חס ושלום, תחשבו איזה כמות של אנשים, אתה יודע, זה לא נתפסת, היום נסעתי גם עלי, הלכתי, היה 30, של אחד החיילים שנרצח, משפחת מיטלמן היקרים. אז הייתי, אז נסעתי למכבים שמר, מכבים ראות. אז גם לאורך כל הטיילת של מודיעין, שבדרך כלל הולכים, רצים שמה, שמו כיסאות. כיסאות של אנשים רגילים, כאילו אולי בוגרים, כיסאות של ילדים, ולול של תינוק, ואתה רואה כל כך הרבה, המספר 240, אני אומר לכם, לא נתפס. לא, לא, גם שאני אומר אותו, אתה לא מבין עד שאתה לא רואה את הכמות. לכן אנחנו באמת תפילה שהקדוש ברוך הוא, כמו שהאבא הזה נסע, סיכן את החיים שלו, להציל את הבן שלו, הוא הולך להציל את הבן שלו, אנחנו מתחננים שהקדוש ברוך הוא יציל את הבנים שלו, את הבנות שלו, את הילדים, את הילדות שלו. אם אבא בשר ודם עושה את זה, אז כל שכן, אין ספק בכלל. אז הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב לנו, אנחנו לא מבינים שום דבר, אבל מקבלים הכל ובאהבה. וזה הניסיון, יקיריי. וזה הניסיון של כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו נדבר היום קצת על ניסיונות, ואם דיברנו על הניסיונות, הפרשה רוויה ניסיונות, מה שנקרא. ואם אברהם אבינו חשב כביכול שנגמרו הניסיונות, זהו, אתה ידעתי כי איש ירא אלוקים אתה, סיים את העקדה, סיים הכל, זהו, רוצה לחזור הביתה, ספר לך, אתה יודע, לשרה. לפעמים אני חוזר מהעבודה, אתה יודע, אני יום שלם של עבודה, ואני חוזר הביתה, אני בתוך תוכי אני אפילו מתפלל שאשתי תהיה רע, ככה שאני יכול לשתף אותה, באמת, כאילו, ספר לה מה עברתי. אדם רוצה ככה, אתה יודע, לשתף, אני, היה לי ככה, וקרה לי ככה, הוא רוצה לשתף. אברהם אבינו לא סיפר לשרה שהוא יוצא לעקדה, והוא חוזר אחרי 3 ימים עם האירוע המשמעותי ביותר, הניסיון הקשה ביותר שהיה לו אי פעם. והדבר הראשון שהוא רוצה זה לספר לך, לשרה, אתה יודע, לספר לה מה היה. והוא מגיע והוא אפילו לא הספיק להיפרד ממנה. והוא רואה מודעות אבל, מה שנקרא. תחשבו, עוד ניסיון, מה? לא סיימתי, לא סיימתי. אבל חז"ל יקיריי אומרים לנו שתדע לך, אנחנו לא מבינים מה זה באמת ניסיונות. מה אפשר לזכות בניסיונות. אם אנחנו קופצים קדימה ומבינים שאברהם אבינו שולח את אליעזר להביא אישה ליצחק, אליעזר עושה תנאי, והיה הנערה אשר אומר אליה, התינה קדך ואשתה. זה עושה איזשהו תנאי. טוב, אני הולך למצוא עכשיו אישה ליצחק. אני הולך, בבקשה, בור עולם, תקשיב. אני הולך למצוא מישהי, ולהגיד לה, התינה קדך ואשתה. ואם היא תגיד, ואמרה, שתה, וגם לגמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק. אליעזר עושה פה תנאי בלתי אפשרי. אומר, תקשיב, כביכול הקדוש ברוך הוא, אני הולך לפגוש נערות, כדי למצוא, איך אני יודע מי זה המיועדת ליצחק אבינו? אני לא יכול לדעת, איך אני אבחר, איך אני יודע? מראה חיצוני, מה, איך? לא, מידות. טוב, אז איך אני אבדוק את המידות שלה? אני הולך לנסות אותה בניסיון כמעט בלתי אפשרי. אני רוצה לבקש מן המים, אבל אני לא רוצה שתיתן רק לי מים. אני אחפש מישהי שתיתן לי וגם לגמלים שלי לשתות. עכשיו אני יוצר פה. תנסו לדמיין עכשיו את הסיטואציה הזאת. אתם נמצאים באיזשהו מקום של באר מים, נגיד את גברת יקרה, מגיע אליך מישהו עכשיו, שלום, את יכולה להביא לי קצת מים? אתה יודע מה קורה אם אני תהיה הבחורה הזאת? הייתם לא לוקח לבד. א', מה אתה מדבר איתי בכלל? כאילו בוא, כך, הנה יש פה באר, כמו שאני לוקחת, תיקח גם אתה. מה זה באר, באר של אבא שלי? אני הבעל הבית פה? מה, אני מלצרית? מה? מה אתה שואל אותי בכלל? כך, בוא, הנה זה הבאר, כך איזה קד, סתדר. לא. עכשיו, רבקה לא יודעת שזה במידה מסוימת ניסיון חייה. אם היא תעמוד בניסיון הזה, היא זוכה לא סתם לשידוך. הרבה בנות רוצות להתחתן, אומרות לי, הרב, מה אני צריך לעשות כדי להתחתן? הרב, אני אעשה מה שצריך, מה שצריך. פה רבקה לא יודעת שהיא הולכת לקבל את השידוך. יצחק אבינו הולכת להיות חלק מהאומה הישראלית. להיות הקלה של אברהם אבינו, היא לא יודעת שאם היא תעשה את זה, היא תזכה. אליעזר לא רומז לה. תקשיבי, כדאי לך בינינו, אני אומר לך, כדאי לך לעמוד בניסיון. אז וי, אני אספר לך אחר כך, מאוד כדאי לך. לא, הוא לא אומר לה כלום. והיא לא רק שהיא משקה אותו, אלא גם לכל הגמלים, ריבונו של עולם, על מה אתה מדבר פה? אתה אומר, זה 10 גמלים? אני לא נראה לי שאני, אין לי חשק אפילו גמל אחד, אני אומר לך, אבל לשאוב, לא תגיד לי שעכשיו יש לי איזה זרנוק של מחבש, תן, שטוף אותו עכשיו, תמלא אותו, מה אכפת לך? זה לשאוב, רבותיי, זה קשה. הרי כל אמא שמבקשת משהו מהבת שלה, מה, רק אני? לשטוף כלים, וואו, כאילו, לשטוף את הבית, וואו, לא להשקוט איזה גמל. אתה מבין, מה אני צריכה להשקוט את הגמלים שלו? מה הוא עושה? בוא, קח, תשקע את הגמלים שלך. בשבילו הנגיד ואני מוכנה לתת לה, בוא, קח, הנה פה יש פה, קח קד, תתחיל למלא. לא, רבקה, אמנו זוכה לעמוד בניסיון. זוכה לעמוד בניסיון, וזה מה שנחקק לדורות, והתורה תכתוב את זה, ותזכה התחתן עם יצחק אבינו. זוהי העבודה שלנו, יקיריי. העבודה שלנו להבין כל החיים, זה בסך הכל ניסיון. אחרי 120, אז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה. אנחנו נבין למה הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא עושה, אין לנו שום הבנה, אין לנו שום השגה. אנחנו יודעים שהכל הכל לטובה, הכל מגיע מאב הרחמים. אמרת לכם, כל המלחמה הזאת זה ניתוח אחד גדול, לא נעים, לא פשוט, אבל א', מי שמנתח אותי זה המנתח הכי הכי טוב בעולם, ולא רק שהוא מנתח הכי טוב בעולם, הכי מקצועי שבעולם, אלא גם הוא אבא שלי. ואבא יעשה הכל, אבל הכל, בשביל הילדים שלו. וזה הרעיון שלנו, יקיריי. להתחזק בזה. ואני אומר לכם, צריך... עלה! עלה! עלה למעלה! עלה!
האמנתי בך וידעתי ידעתי השם כי גם אם אלך ונפלתי אני תמיד מוצא אותך בין הדפים והשורות בין המחשבות שמתבזרות בין הלבחור בין רע לטוב בין הדעת לאום במעלה המדרגות חושב רודף אחרי הלב שומע צליל שמגלה עלה אני האמנתי בך וידעתי, אני ידעתי השם כי גם אם אלך ונפלתי, אני תמיד מוצא אותך בין המילים המנגינות, בין מעשים וכוונות בין הילדים והקירות, לחזור הביתה לגלות בין הנסתר והנגלה, עולם חדש שמתגלה והפשוט שממלא דור שהולך על הקצה, רוצה עכשיו לא מחכה שומע צליל שמגלה הלב למעלה הלב כי כוח אז לך וידעתי, אני ידעתי השם.
עלה למעלה, עלה יקירה, אנחנו רוצים להתחזק בעזרת השם, באמת לעלות את כמה שאפשר גבוה, ואני אוכל להוריד עכשיו פצצה. פצצה שאולי חלקכם מכירים את זה, חלקכם אולי לא. אבל השבוע הזה ראיתי חידה. לא חידה כמו... זה חידה עם א', כן? רבנו החידה. שמביא, יקיריי, איפה משה רבנו קבור. שמעת? אני אגלות לכם עכשיו את אחד הסודות הכמוסים שהגמרא עצמה אומרת ויקבור אותו בגי בארץ מואב מול בית פאור. אמר רבי ברכיה, סימן בתוך סימן, ואפילו אחי לא ידע איש את קבורתו. לא ידע בעבר, אבל עכשיו יודעים. ופירש רשי, סימן בתוך סימן, כלומר סימנים הרבה בארץ מואב, בגי מול בית פאור, אף על פי כן לא ידע, לא 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 לא. והגמרא מסבירה למה לא יודעים איפה קברו של משה רבנו. אומרת הגמרא, כידוע, מדוע נסתתר קברו של מוישה מעיני בשר ודם? מפני שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שעתיד בית המקדש לחרב ולהגלות את ישראל מארצם. אז ממילא, שמה יבואו לקבורתו של משה באותה שעה ויעמדו בבחייה והתחננו למשה ואמרו לו, משה רבנו, עמוד בתפילה בעדנו. ועומד משה ומבטל את הגזרה. אוקיי. מפני שחביבים צדיקים במיתתם יותר מחייהם. מה שמה מפה יקיריי? שכל הסיבה הזאת מדוע נסתתר קברו של מוישה הייתה נכונה אך ורק לזמן חורבן בית המקדש. שוב, אני מביא את החידה, אני לא מביא את הדעה, זה לא הדעה שלי, שאני פנגו עושה בלגן, מה זה דבר? מה? הקברו של מוישה? אז אני הולך להגיד לכם, כן? איך צטט עכשיו את רבנו החידה, שמוריד את הפצצה הזאת בספרו חוכמת ענך בפרשה של השבוע שלנו, ואנחנו נטף לראה. אבל אני חוזר עוד פעם, הגמרא אומרת שכל הסיבה שנסתתר קברו של מוישה, זה מכיוון שהקדוש יודע שיצאו לגלות. וכדי שלא יבואו עכשיו לקברו של מוישה, ורואים שצריך לבוא דווקא לקבר, דיברנו על זה אז לפני שבועיים, כאשר אמרנו שמדוע יעקב אבינו יקבור את רחל בדרך. למה בדרך? למה לא... למה אי אפשר להביא אותה למערת המכפלה, או אפילו מינימום לזה עיר, לבית לחם? למה בדרך אפרת? מה, למה? אז דיברנו על זה לפני שבועיים, שאמרנו שזה כל הרעיון, שקשוב, כמו הסיפור שלי עם החטופים. עד שאתה לא רואה, עד שאתה לא קרוב לדבר, זה לא, אותה תפילה, לא יעזור. ולכן אמרנו שמביא את זה בחיים שמולביץ הצל, ואומר שכך היה במלחמת מדיין, אלף למטה, אלף למטה, והכוונה אלף לוחמים ואלף מתפללים, לומדים תורה, אבל איפה? גם בשטח הלחימה. למה? כי לא דומה לימוד תורה במקום מרוחק, לא דומה תפילה במקום מרוחק. כולנו הרי אחרי התפילה קוראים תהילים, נכון? נוהגים עכשיו בגלל מה שקרה, כל אחד, אתה יודע, כמעט כל מניין עושה קריאת תהילים. אבל תסכים איתי שאם אנחנו עכשיו עושים את הקריאת תהילים בקיבוץ בערי, או ב... לא יודע מה, תוך כדי שיש עזקה במושב פטיש, לא יודע, אז כנראה, אני... נראה לי שהתהילים היו קצת יותר עוצמתיים. קצת. למה? אנחנו יודעים שיש מלחמה. נכון, אבל עד שאתה לא רואה, זה עולם אחר. זה עולם אחר. לכן העבודה שלנו צריכים להבין לקרב עד כמה שאפשר יותר לשכל ולרגש. אז אתה רואה שאם עכשיו היה חורבן בית מקדש, והיינו יודעים איפה קברו של מוישה, אז יבואו עם ישראל לשם, לקבר שלו, לא מספיק שיהיו בבית. יבואו לקברו של משה, באותה שעה, ויעמדו בבחייה, והתחננו למשה, ויאמרו לו, משה רבנו, עמוד בתפילה בעדנו. אז משה רבנו מבטל את הגזירה. למה לא שיבטל בלעדנו גם? למה הוא צריך שאנחנו נבוא? אז אתה רואה שכן, צריך בחינה מסוימת שאתה בא לצדיק, ואז... בזכות החיזוק שלך, בזכות מה שאתה עושה לכבודו, כנראה, כל הדברים הללו, אז יש כוח לצדיק לבוא ולסנגר בעדינו לפני השם. טוב, אז כל זה אבל זה בזמן החורבן, לכאורה עכשיו אין את הסיבה הזאת. הבנתם? לכן החידה אומר כך, בואו נשמע איפה קבור משה רבנו. זה יסיק את הבלגן. יש כאלה שיודעים את זה. אז אומר ככה, אומר החידה בחוכמת ענך, על הפסוק בפרשה שלנו, אל מערת שדה המכפלה. אברהם אבינו הולך לקבור את שרה אל מערת שדה המכפלה. כתב רבנו אליעזר מגרמיזיה. מגרמיזה, זאת אומרת, מדובר פה על מרבותינו הראשונים, בעלי התוספות. רבנו אליעזר מגרמיזה כותב, זצ"ל אומר, בכתיבת יד, מערת שדה המכפלה, בסדר? בפרשה של השבוע שלנו, מערת שדה המכפלה, ראשי תיבות, משה. אופה, רמז דק, אבל עבה. מערת שדה המכפלה, זה ראשי תיבות, משה. והוא מסיים ואומר, והמשכיל יבין. זהו, עד כאן. זה מביא החידה בהתחלה. ואז אומר החידה, ואפשר לרמוז על מה שכתוב בילקוט ראובני. זה כבר מדרש. בפרשת זאת הברכה בשם ספר התמונה, שמשה רבנו עליו השלום וציפורה נקברו, איפה? בהר הזיתים? לא. הר המנוחות? לא. נקברו במערת המכפלה אצל אבות העולם. שמעתם? אומר החידה, מביא את רב לזה מגרמיזה, שעל הפסוק מערת שדה המכפלה מסביר שזה ראשי תיבות משה, כרמז והוא מסיים, המשכיל יבין, ובשם הילקוט הראובני, פרשת זאת הברכה, הוא מביא שמשה רבנו עליו השלום וציפורה שניהם נקברו במערת המכפלה אצל האבות. עיין שם, לפי זה, הוא מביא עוד כמה ראשי תיבות, מערת שדה המכפלה, זה משה, גם אל משה, ראשי תיבות, זה מערת שדה המכפלה, גימטריה ציפורה, טוב, זה עוד כמה גימטריות, אבל, רגע, אומר שיש קושיה חזקה. אומר, איך אתה אומר לי שמשה וציפורה קבורים שניהם במערת המכפלה? הרי איך קוראים לעיר הזאת? קריאת ארבע, נכון? למה? למה קריאת ארבע? כי קבורים במערה הזאת ארבעה זוגות. אברהם, אדם ראשון וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב אליה, ארבעה זוגות. אז לא חמישה, איך הכנסת פה את משה רבנו וציפורה? איך? אז הוא עונה. אני קורא לכם עוד פעם, קריאת ארבע זוגות, אומר שנקברו שם, היינו, אומר, בעת פטירתם. פירוש דבר, כל הרשימה שמעת לכם עכשיו של ארבעת הזוגות הללו, של האדם וחווה וכן הלאה, ובסופו של דבר יעקב ולאה, אלו אנשים שנפטרו ובאו לה, כאילו באו למות במערה. ובניגוד לזה, משה רבנו וציפורה, הובאו לשם אחרי הפטירה שלהם. לכן כתוב רק קריאת ארבע. אבל משה רבנו וציפורה הגיעו למעשה אחרי הפטירה שלהם. צדים מלאכים הביאו אותם. אז לענייננו. כידוע הרי פרשת חיי שרה, הרבה מאוד הולכים לחברון, עיר האבות, להיות ככה קרובים למערת המכפלה. אז תדעו, יקיריי, שלא רק אדם, חווה, והאבות הקדושים והאימהות, אלא גם, לפי יחידה לפחות פה, כל המקורות שהבאנו, גם משה רבנו וציפורה. ואם בזמן בית המקדש היינו מגיעים לקברו של מוישה רבנו ומשה רבנו היה עומד ומתפלל ומבטל את הגזרה, אז יהיה רצון שמי שנמצא עכשיו בחברון שיתפללו בעזרת השם במערת המכפלה, שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלנו, שמשה רבנו יעמוד עמוד שיתפלל ובעזרת השם תתבטל הגזרה, ושבו בנים לגבולם, ושבו בנות לגבולם, וכל החטופים. זוהי העבודה שלנו, יקיריי, להבין שהתפילות שלנו משפיעות. ולא משנה מה קורה. אל תיפול.
גם אם אעבור במים תתה ואם כל כך קשה הדרך ביני, אוי בני, אל תראה כי איתך אני בני אהובי.
כי עטו עטו עימות איתת, אוי ואי גם ממבואיר במים תת. ואם כל כך קשה דרך בני, אוי בני, אל תראו כי ידחוקוני בני מליבקים. אל תיפול, אל תיפול, מחר תשוב תזרח השמש. אל תיפול, שמה בני, כי אני אוהב ומחבק אותך. מים תתה
אוי תתה
אין ונס ישווה אוי אמור להישבר בני אוי בני הופקי מוירה כי ידחוני בני אהובי
אוי אל תיפול אל תיפול מחר תשוב תזרח השמש אל תיפול שמע בני
שוב תזרח השמש על טיפול שמע בני כי אני אוהב ומחבק אותך רק על טיפול היחקים שוים באו בני בני רק על טיפול
בעזרת השם, יקיריי לא ליפול, זה העבודה שלנו, צריכים להתחזק בעזרת השם לא ליפול. וגם אם נפלנו, שמן הסתם, אתה יודע, אין צדיק טוב שיעשה טוב הארץ ולא יחדל, אנחנו, יש נפילות, אנחנו קמים וקמים כמה שאתה מהר. ובואו נגדיר את זה שכל מה שקורה לנו, הרי זה ניסיונות. אנחנו מבינים שהכל זה ניסיונות, אז בואו נקרא לכם איזשהו סיפור מהזוהר. סיפור מהזוהר, סיפור מעניין מאוד, שהסיפור הזה הוא הזוהר פרשת בהר. סיפור, לא יודע אם סיפרתם את זה או לא, אבל אני אספר לכם בכל זאת. הסיפור מתחיל במעשה ברב חייא ורב יוסי, שהיו מהלכים בדרך. שני התנאים הקדושים, רב חייא ורב יוסי, הולכים בדרך, והם רואים מלפניהם שני אנשים שגם הם הולכים. לא, אבל הם רחוקים מהם. והנה אדם אחד בא לקראתם. בן אדם אחד מגיע לשני האנשים האלה לקדימה, ויאמר עליהם, בבקשה מכם, תנו לי פת לחם לאכול, כי טועה אני במדבר, זה שני ימים ולא טעמתי מאומה. הבן אדם הזה אומר לשני ההם, מקדימה, חבר'ה, אני רעב, לא אכלתי, אני טעיתי במדבר, יומיים לא אכלתי, יש לכם משהו לאכול? טוב, אז רב חייא ורב יוסי מסתכלים מרחוק, הם שומעים כנראה את המהלך, והם רואים שהקדים אחד מהם ונתן לו כל המזונות שהיו בידו, לאכול. זאת אומרת, הרמנו ששניים קדימה הם הולכים, ואחד מהם שומע, שניהם שומעים את הבקשה של העני הזה, לא יודע, לא נקרא לזה עני, אבל אדם שהוא אין לו מה לאכול, אז אחד מהם פשוט נותן לו את כל המזונות שהיו בידו לאכול בדרך, נתן לו, ואכל, והשקעו. ואחר כך גם נתן לו כל מה שהותיר, זאת אומרת, אמר לו כך, כך, ואמר לו, תול אלו שתוכלם בדרך כשתרעב. זאת אומרת, כך, כך, שיהיה לך, שיהיה לך, שים בתק, נו. אז לא רק שהוא נתן לו אוכל, גם הוא צייד אותו בשאר האוכל שיהיה לו בהמשך. טוב, נטל הלם ידו והלך לו. עד כאן חלק א' של הסיפור. בסדר, ורב חייא ורב יוסי צופים בכל המהלך הזה, כאשר השניים האלו נתקלו באותו אדם רעב, ואחד מהם פשוט פרק עליו את כל הציוד. נתן לו הכל. פריסה קוראים לזה בצבא. כך, סימבטי. יופי. אמר לו חברו, עכשיו התחיל החבר שלו, זה שלא נתן את הצדקה, כאילו את האוכל. אמר לו חברו, מה תאכל בדרך הזו? מה עשית? תגיד לי, אתה בסדר? מה אתה עושה? ואני כבר אכלתי את מזונותיי. ואין בידי כלום לתת לך. אז הבן אדם שלא נתן את המזונות, הוא אומר לזה שנתן, כאילו, מה, אתה בסדר אתה? מה אתה פתאום לארץ' כזה מחלק לי פה את כל האוכל שלך? תקשיב, לי אין מה לתת לך. אל תתבחין לי אחרי זה. אני אכלתי כבר. אין לי, יש לי מה שיש לי בדיוק בשבילי, אין לי בשבילך כלום. מה אתה עושה? אמר לו, אז זה שנתן, עונה לו, ומה, עליך אני נשען? סליחה, מה, אתה מפרנס אותי? אין ביטחוני אלא בשם הברוך הוא. איך מי שמר לי? יש כוחות הביטחון ויש ביטוכן. כאילו יש ביטחון ויש ביטוכן. זה מלעל וזה מלרע. תרתי משמע. קיצור. אז יש כוחות הביטחון, אנחנו מכירים טובה, יש לנו הכרת טוב אדירה, 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 וצריכים לעשות, לחשוב שזה הילדים שלנו, מה שנקרא, וככה להתייחס לזה. אבל לומר לו, עם כל הכבוד, עושים השתדלות, זה ברור, אבל אם השם לא ישמור עיר, או אין ביטחוני, אלא בשם יתברך. נכון, צריך ללכת לעבוד, צריך לעשות, אין בעיה, נכון, אבל שורה התחתונה, אין בטוחני אלא בשם יתברך, ואם הגיע לפתחי, זה כבר אני אומר, מצווה הבא להתחל תחמיצנה. טוב, עד כאן היה דין ודברים של שני החברה האלה, עד כאן חלק ב' של הסיפור. אני חוזר, אחד מהם נתן את כל האוכל שלו לרעב הזה, והחבר שלו קצת מנגן לו למצפון, אומר לו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני כבר אכלתי, אין לי מה לתת לך יותר, אל תתבחין עכשיו, אל תבוא להגיד לי עכשיו, אין לי אוכל. זהו, נגמר. אתה, תדע מה, תן לו חצי, תן לו רבע, מה אתה, תדע, פרגן לו מה שנקרא. ואז החבר שלו עונה לו, עם כל הכבוד, אני אמרתי לך משהו, אני ביקשתי לך משהו, לא ביקשתי, נכון? אני לא נשען עליך, אני נשען על הקדוש ברוך הוא. ומי שייתן לי חיים, ייתן לי גם אוכל. עד כאן, חלק ב' אמרנו. טוב, אמר רב חייא לרבי יוסי, הרי הם הולכים אחורה. אז אמר רבי חייא לרבי יוסי, אך, לא רצה הקדוש ברוך הוא שתעשה מצווה זו על ידינו. איזה פספוס. חבל שהוא לא בא אלינו, אותו קבצן, אותו עני, אותו אחד שהיה רעב, פספסנו מצווה. תמינו, הם לא אמרו, יש, ברוך השם שהוא לא בא אלינו, למה לא בא לי לתת לו שום דבר? אני רעב, אני לא משחרר שום דבר. בדיוק ההפך. אז רב חייא מצטער, ואומר לרב יוסי, כי מצטער, אומר לו, תדע לך, תראה, לא זכינו מה שנקרא, לא רצה הקדוש ברוך שתעשה מצווה על ידינו. אז רב יוסי עונה לו, שמה נגזר דין על אותו האיש לרעה, וזימן לו הקדוש ברוך הוא את העני הזה כדי שיזכה אותו, והיא קרה מעליו גזר דינו. אופה. אז רבי יוסי עונה לרב חייא, רב חייא הצטער, למה אנחנו זכינו במצווה? אמר לו, כי כנראה הקדוש ברוך הוא רוצה להציל את אותו בן אדם, שמה נגזר דין על אותו האיש, כמובן זה שנתן את האוכל, וזימן לו הקדוש ברוך הוא את העני הזה, כדי שיזכה עמו, ויקרה מעליו גזר דינו. אז יכול להיות שיש לך עכשיו ניסיון, יכול להיות שיש לך עכשיו ניסיון כזה או אחר מבית או מחוץ. וכל סיבת הניסיון זה מכיוון שיכול חס ושלום, כן, אבל יש מישהו שנגזר עליו גזר דין, ועל מנת לזכות אותו שיקרה מעליו גזר הדין, מזכים אותו במצווה. טוב, הם ממשיכים לעקוב אחר, בואו נראה. כשהיו מהלכים בדרך, נתעלף אותו האיש שנתן מזונותיו לעני. אותו אחד שבאמת שחרר את האוכל, זה, עדיין אנחנו חיים בעולם של טבע. נתן את האוכל, נתן את המים, נתעלף. לפי שלא היה בידו מזון לאכול. תבין, לא, אתה לא, אתה סומך על הקדוש ברוך הוא? יפה. זה יפה לדבר ככה, רק השם, אני סומך על השם. אין, עכשיו, עכשיו בוא נראה אותך באמת. המבחן הוא לא בהתחלה. זה לא כמו, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, פרנסה משמיים. פתאום בסוף החודש אין כסף. ואז כאילו, אוקיי, פרנסה משמיים, אבל מה, איך אני אוכל, מה שנקרא? איך נקנה לשבת? יפה, זה הניסיון עכשיו. אז החבר שלו אמר לו, תבין, בריא שהוא אמר לו, שהוא ראה אותו מתעלף, אז אמר לו החבר שלו, הלא אמרתי לך, לא תיתן מזונותיך. תבין, הוא, חבר שלו מתחיל עכשיו לשפוך מלח על הפצעים, אתה מכיר את אלה? אתה כבר עושה איזה משהו, ואומר, אמרתי לך, אל תבוא אליי, אל תבוא אליי, לא, אני הזרתי אותך מראש, חמוד שלי, אתה פה מחלק פה את האוכל, מדבר לי גבוהה גבוהה, אמונה, אני לא עליך נשען, אין לי ביטחוני אלא בשם, נו, יפה, אז בשם שאתה בוטח בו, שיפרנס אותך גם. טוב, ככה אומר החבר לאותו מתעלף, שזה הוא שנתן את האוכל. אמר רב חייא לרב יוסי, אז רב חייא ורב יוסי רואים את הכל, הם מתצפתים פה על כל העסק הזה. אז רב חייא אומר לרב יוסי, הנה מזון בידינו, ניתן לו לבוא יאכל. מסכן המדם, הוא יתעלף, בוא ניתן לו לאכול. אמר לו רב יוסי, לא ניתן לו. לא כי הוא קמצן, חד ושלום. לא ניתן לו, למה? שמה יפסיד זכותו, אתה מבין? רב יוסי הבין, הבן אדם הזה, הקדוש ברוך הוא עכשיו מעמיד אותו בניסיון, הוא זימן לו את העני הזה כדי לזכות אותו, והוא עמד בניסיון. עכשיו אם אנחנו ניתן לו את האוכל,